נשאר לך בכל מקרה.
לא אחד שנוהג להקיט את עצמי, וזה לא חושב שמה ש...
אבל לשמוע את עצמך,
לא גם זה עוד יותר גרוע.
כן, נכון, אנחנו מרגישים.
כי... בטח אני אסתייג מכל מילה, זה בשביל מה?
ככה משתפחים.
לא ככה משתפרים.
לא רוצה להשתפר, טוב,
לא בזה. אני לא חושב שמישהו ששומע את עצמו אחר כך...
למה? ככה עושים בתקשורת. מצלמים אנשים,
אחר כך אומרים את עצמם. בסדר, אני מהאסכולה ישנה. אני אוהב לוח וגיר. לא?
נכון.
לא, זה היה גם הכי טוב היום, תאמין לי. אנשים שבאים, אני משתמש הרבה בפאורפוינט, זה לא קשור, כן? אבל אנשים שרוצים ללמד משהו ממש ומשתמש רק בפאורפוינט, אף אחד לא קולט. זה הולך כל כך מהר שאין זמן לקלוט. מישהו מתחיל לכתוב, אז הוא צריך לשים לב למה שהוא כותב ולא לדקלם מה שכתוב על שקף זה או אחר.
או ללחוץ להגיד תקראו.
מה?
או ללחוץ להגיד תקראו.
לא.
יש גם כאלה.
לא, אני לא סובל את ההרצאות האלה. שמישהו מקריא מה שכתוב. זה אני יכול לעשות לבד על זה. מה? לא. לא, אבל יש משהו בזה. טוב, הגענו בשעה טובה לעמוד 389. מה?
כן.
מה רציתי להגיד? שבוע הבא לא יהיה שיעור?
בגלל ההכנות. טוב, אני חושב, במקום שאין שיעור, אני משום מה שוכח, אני לא רושם את זה, ואני מגיע
לפה.
בשבוע אחרי זה חול המועד, אז גם לא. אז אנחנו נתראה ברביעי, אחרי זכות חג של המימונה, של המימונה. למה גם לא?
אני
בחו"ל. איפה?
נוסע
לטייל. טוב, לא בסדר. ל?
יפן.
בסדר, טוב. טוב, אני חושב שהגענו ל... סליחה, שבוע שעבר דיברנו על מושג מאוד קשה, כן? להתאחד באלוקות. כן. שעכשיו מניתו מחיב את הדברים האלה בפסקה דיבור מול ההערה. אני רוצה לעמוד שוב על משמעות דברי הרב להתאחד באלוקות. בל נטעה. באמת יש מקום כאן, כפי שראינו, לכל טעות אפשרית, כן? אתם יודעים כי בשיטות המיסטיות של המזרח הרחוק, כמו הבודהיזם, יש שאיפה של התאפסות באלוקות. אגב, זה אחד מהמקומות הבודדים שמנהיגון מדבר על המזרח הרחוק, אז...
למה באמת? זו שאלה, למה?
כי בתקופה שלו זה לא היה בהפנה, זה... זה התחיל להתפתח לפני מה, לא יודע, 20 שנה, משהו כזה.
אז במה הם האמינו?
מי?
הבודהיזם.
טוב, נראה מיד. זה ממש לא היה, זה תופעה חדשה יחסית. טוב, אז מה זה הסיפור הזה של ההתאפסות באלוקות? השאיפה היא לשים קץ לחיי הפרט ולהיכלל בכוליות של האלוקות. טוטליטי באנגלית. כן.
זה התמזגות בעצם.
לא, זה התאפסות.
כאילו אני אפס לעומת...
מה?
אני אפס לעומת אלוקים, משהו כזה.
לא.
לקחת את המקום של האלוקות?
אני רוצה לחזור למקור שלי, להתאפס שם. לא, לא, אפס, באפס, אפס. כן. אז זהו, זה בדיוק הבעיה כאן, כן? לשים קץ לחיי הפרט. למה? כי כל פעולה שאני הולך לעשות היא חטא. אני אפגע במישהו. גם אם יש לי את כל הכוונות הטובות בעולם, בסופו של דבר, אי אפשר לנהל מערכת בין אישית בלי שאחד בלי שמי שעומד מולי, בלי שאני אהפוך את מי שעומד מולי לאובייקט. זאת הטענה.
לאובייקט או לשותף?
לא, לאובייקט.
אבל But אין win-win situation.
אין, אין, אין. אין אפשרות כזו מלכתחילה. זאת ה... זה ה... קו מחשבה מאוד מאוד פסימי. מאוד. כי אין אפשרות אחרת. אין אפשרות אחרת.
אז זה נותן התעצמות לפרט.
זה מה?
נותן התעצמות לפרט.
ממש לא. כל מה שאני רוצה זה...
יש לי אובייקט לפניי.
כל מה שאני רוצה זה לחזור כמה שיותר מהר למקור שממנו באתי. כי כל מה שאני עושה גורם עוול.
נורא לחשוב כך.
כן.
זאת אומרת, האלוהים ברא את העולם...
לא, לא, אין מושג כזה. לא, לא.
אין
מושג כזה.
יש להם אלוהים.
לא, אין.
יש,
לא משנה. לא, אין להם. לא. לא, לא בן המקראי. יפה, לכן אני אומר, זה צריך להיזהר ולדייק כאן בדברים.
יש להם בורא עולם.
לא, אין מושג כזה בבודהיזם.
אפילו אם אני עושה חסד עם
הזולת,
זה עושה רע?
כן. כן.
קשה
להבין
את זה.
כן.
כי
את לא נולדת
שם.
נולדת
במזרח.
אבל זה בסיס התפיסה.
אני מנתק את הכל.
זה... מאוד מאוד קשה לנו לתפוס את זה, אבל כנראה שזה מושך אנשים. שמרגישים, אנשי מערב בעיקר, שמרגישים אשמה עמוקה מאוד ב...
בזה שהם חיים.
כן. כן. יש פילוסוף אחד גרמני, שופנרך, שמאוד הושפע מהבודהיזם. או... רגילים לתאר אותו כפילוסוף של הפסימיזם המוחלט. זה הגדרה קצת בעייתית. אבל הוא פסימיסט. וכל כל הפילוסופיה שלו היא איזשהו ניסיון לחפש דרך בכל זאת להיות מאושר. או מתוך הייאוש הזה מאוד מושפע מהבודהיזם. יש באורות הקודש התייחסות של הרב קוק לשיטה שלו בכמה וכמה מקומות. ושופנהאואר במידה גדולה מאוד הוא אבי הפילוסופיה המודרנית.
מה הם אומרים על העבודה השותפת נגיד?
איזה עבודה?
לא פרטי, אני עושה בשיתוף עם כמה.
ואז מה?
האם זה...
הבעיה זה הפחת. אני, האני שלי. מה עם האני שלי? אני אצליח להגשים את השאיפות שלי, את ה... את עצמי,
זה
את...
זה כל הזרם עכשיו ביהדות.
כן, בוודאי.
החינוך.
בוודאי, אני... בוודאי, בוודאי.
אני שמעת רק את זה.
כל הפוסט-מודרניזם.
ש... זה מוזר.
מה זה מוזר? לא, זה לא מוזר. זה לא מוזר, זה המאה ה-19.
מה, שמה, הדעה הזאת של הבודהיזם?
לא,
היא לא נמצאת ביהדות.
ברור שלא.
לא, אז מה את אמרת, מה
תגיד? אבל זה מה שמאפיין את המאה ה-19. איך אני אצליח להגשים את זה? זה הגילוי של האני של האדם. להגשים
את העצמי,
זאת התקופה, שופנהאואר, ניטשה, פרויד, מרקס וכל זה, זה, זה. היחיד שהוא חריג זה מרקס. שמדבר על הכלל, על החברה, על זה, אבל כל השאר. מה עם האני שלי?
זה עקב מה שהעולם עבר? זה התפתחות של הסגנה הזאת?
זה התפתחות של ההגות המערבית. אז מה... מה איתי? טוב, איתך. יש כמה אפשרויות, והגל סיכם את זה יפה מאוד. במשל שלו של האדון והעבד. האדון והעבד. כתב ספר מאוד חשוב, פנומנולוגיה של הרוח. זה שמע המשל המפורסם של האדון והעבד. וככה הוא מנתח את הדברים. בסופו של דבר יש ארבע אפשרויות בכל אינטראקציה בין שני אנשים. האפשרות הראשונה היא לבוא ולהגיד, טוב, אני אהיה אדון ואתה תהיה עבד. זה החברה המערבית, כן? ולמה להיות האדון ולא העבד? זה ברור לכל אחד, כן?
יש כאלה שרוצים להיות עבד, ראש קטן.
לא, עזבי, זה מחלות נפש. אף אחד לא רוצה להיות עבד. זה ההתנהגות של החברה המערבית, של כל ה... ברמת הכלל, כן. התחופה כביכול של החברה המערבית זה מה שהנצחות ניסתה להפיץ במשך אלף שנה כמעט במערב. כדי לפתור את הבעיה הזאת, אתה תגיד שאתה העבד והוא האדון. אתה תיתן את הלכי השנייה. זה עבד? ראינו את התוצאות. זה לא יכול לעבוד. אף אחד לא יתנדב להיות הקורבן. אז הם מנדבים את היהודי להיות הקורבן. זה הנצחות בפועל. התגובה השלישית, או האפשרות השלישית, זה האפשרות של המזרח. מכיוון שכך הם פני הדברים, יש תמיד אדון ויש תמיד עבד, אז אנחנו מעדיפים להפסיק את המשחק הזה שנקרא היסטוריה. לשים קץ לדבר הזה. ואז אני אמשך. לכן הכהני הבודהיזם זה לא מתחתנים ולא מולידים ילדים.
גם כמרים לא מתחתנים.
ברור, זה אותו דבר בכיוון אחר. צריך להפסיק את הדבר הזה. הדרך היחידה להפסיק זה להפסיק להוליד ילדים. ונפרוש מן החברה, כי החברה היא מקור כל העוולות וכל
ה... אבל החברות האלה הן הכי פוריות בעולם, אז היא לא
השפיעה על ה... כי לבודהיזם אין שום השפעה כמעט היום. זה לא כמו שהיה פעם, בהודו. אין בודהיזם כמעט בהודו. הם עברו לתאילנד, הם עברו לבירמניה, ואיך זה נקרא היום בירמניה ששינו את השם? נימר, לא?
מיאמר.
בורמה, בורמה. זה בירמניה, כן, של השנת, כן. זה עבר לאיזה שמה. קצת בסין, קצת בטיבט וזה, אבל בהודו, שזה המקור, לא נשאר. מה?
הם אינדים.
כן, הם אינדים היום, המוסלמים, אז אין זכר לדבר הזה, לכן זה לא משפיע.
אבל הפסל קיים.
בוא, בסדר. גם בהונג קונג יש פסל גדול מאוד של בודה של 30 ומשהו מטר שפונה לכיוון סי, וזה מאוד זמר. תדר, זה בשביל התיירים. זה לא מה שהיה פעם. זה לא מה שהיה פעם. היה מה שהיה. פילוסוף דתי. כן? תמיד מהיתו אמר שצריך להסביר את החיוך שלו. וכך הוא אמר. בסופו של דבר הוא צוחק על כל מי שבא אליו. כי הוא רוצה להגיד להם, אין מה לדעת. אין משמעות לשום דבר. בסדר, נעזוב את הקיצה הזו. כן? אבל זה באמת אנשים שפועלים מתוך ייאוש. אי אפשר לתקן. למה אי אפשר לתקן? כי כך זה. זאת אומרת, אני מקבל את המציאות ונכנע, כאילו זה מעל כוחותיי לעשות משהו.
אני לא הבנתי, למה בעצם זה נעלם היום הבודהיזם, שזה יחזיק שנים כל כך רמות?
הוא קיים, אבל לא, כן, אבל זה מיעוט קטן, זה בטל ב-60, כן? כמה יש שם? מיליארד ו-300 מיליון איש? לא, מיליארד, רק מיליארד, סליחה. כן, זה קטנים. כן, אז מיליארד ו... כמה בודהיסטים יש היום בהודו? 1%?
בכלל לא יודעים מה זה.
לא, אולי, זה לא כמו שהיה פעם.
יש, אבל זה תהליכים קיימים, עובדים אותם.
בסדר, אבל זה...
מה
קרה?
מה קרה?
מה קרה? אני חושב שמה שקרה זה שפשוט שאתה מנסה לכפות על מישהו משהו, וזה לא מתאים לו, הוא בועד בדבר הזה.
כן, זה יזיק מעמד אלפי שנים.
לא, כן, 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 בסדר, זה... בסדר, אבל זה לא מסתדר עם החברה... לא, 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 הרבה לפני זה.
אולי לא מתוך
דעה,
מתוך רובוטיקה, ככה עושים.
כן, יש אינרציה מסוימת, אבל זה לא... מה זה האידאל הזה לא להוליד ילדים? למי זה מתאים?
זה גזירה
שאי אפשר
לעמוד בה.
אז אם זה הדרך היחידה שמצאו כדי לפתור את הבעיה, אנשים לא רוצים? כן, כן.
עד
הרבה
יש ילודה גוברת.
איפה?
בהודו, בסין.
ברור, כי זה החיים, מה לעשות. אבל השאיפה הזאת, וזה לא רק זה, אפשר לקחת גם את הטאויזם בסין, גם כן. יש פתגם סיני ידוע. עדיף לשבת מלעמוד, לשכב מלשבת, למות. מי לשכב? זאת אומרת, השאיפה היא לעצור את ההיסטוריה, כי זה... לעצור את החיים. למה? כי המקור של כל חטא זה החיים עצמם.
אבל החיים הם יותר חזקים.
בסדר, אבל זה מה שהוגה הדעות של המזרח ניסו להסביר. עוד פעם, נקודת המוצא היא אולי מוסרית במובן מסוים, כן? עובדה היא, יש עוולות. יש תמיד אחד חזק ויש תמיד אחד חלש, ותמיד זה החזק שמשתלט על החלש.
החלש.
ורוצים להפסיק את זה, כי זה באמת לא מוסרי. אבל במקום לבוא ולהגיד, יש דרך להפסיק את הדבר הזה, שזה הפתרון של התורה. שנינו נהיה אדונים. אני לא אמרתי שזה קל, זה מסובך ביותר, כן? אבל שנינו נהיה אדונים, במקום זה, בתוך ייאוש, מגיעים למסקנה שצריך להפסיק את ההיסטוריה במקום לפתור את הבעיה. השאלה זה מאיפה בא הייאוש העמוק הזה. עכשיו, מי ששם לב למה שנאמר בתחילת סיפור מגדל בבל, מבין שבאותה תקופה חלה, התגלתה דיכוטומיה עמוקה מאוד בין באנושות. מה אומרת התורה? שלמעשה יש קבוצה שפרשה והלכה,
איזה עמק,
כן, אבל לכיוון מערב. אלה שהיו בקדם נשארו. מי זה ימי הקדם? זה המזרח. זאת אומרת, מלכתחילה, מה שמתגלה שהתפיסה במזרח היא תפיסה של פסיביות. אנחנו חיים, אבל אין לנו חשק. לא רוצים את הדבר הזה, לא רוצים התקדמות, לא רוצים שום דבר. זה לא משהו שהתגלה בזמן האחרון, דווקא בזמן האחרון הם מתחילים להתעורר. כן, ומתוך ההתעוררות הזאת, הם מבינים, אבל... מפליא ביותר לראות, למשל, מה עשו הסינים עם כל ההמצאות שלהם. הם המציאו פחות או יותר הכל. הדיו, שאנחנו מכירים כדי בהדפסה, גם מכונות הדפסה.
ציב השמן.
כן. מה עשו עם הדבר הזה? ציורים יפים מאוד. כשההמצאה הזאת הגיעה לאירופה, מה עשו? התפיסו ספרים. זו תפיסה אחרת לחלוטין. למה התפיסו ספרים? כי צריך להפיץ את הידע האנושי. הם? אסתטיקה. מצפן.
הם מוגבלים בשכלה, אבל
לא... לא, הם לא מוגבלים, זה תפיסת עולם אחרת.
הייתה תרבות מפוארת לסינים, על איזה הם מוגבלים בשכלה. הלוואי שהיינו נשארים
שם. מצפן, כן? זה קוקדינו. זה ברור, זה אבק שריפה. מה עשו במערב עם אבק שריפה? יודעים.
בום בום.
כן, זאת אומרת...
הרסו את העולם.
האם עלה על, על, על דעת הסינים, בעזרת המצפן שהם המציאו, להתחיל לכבוש את כל העולם ולשלוח עוניות לכל מקום בזה? לא. זה הגיע לוונציה איכשהו בזה? הולה! הנה, יש לנו עכשיו כלי שמאפשר לנו לא רק להסתובב בים התיכון ועוד קצת מול החופים פה ושם, אלא ממש לרצות לחצות משהו, כן?
עוברים שהם גילו את אמריקה לפני 100 שנה.
הם לא עשו עם זה שום דבר, זה בדיוק הנקודה. הם המציאו המון דברים.
גם פסטה.
זה יכול להיות שגם פסטה היא סינית, כן?
לא, באמת.
זה בסדר. אוקיי, אני אומר, לא עלה על דתם לעשות שום דבר, וזה בא כבר לפי מה שחזל מזהים כאן, בפסוק השני של סיפור מגדל בבל, היה בנוסם מקדם, והמצאו ביקה בארץ שינר וישבו שם, על הוויה בנוסם מקדם, שזה הפחדה מההיפרדות מהאנושות שהיא יושבת במזרח. אנשי המערב כאן נפרדו למעשה, כי הם רצו לקדם את הדברים. זאת אומרת, מחלוקת אידיאולוגית מאוד עמוקה, שעד לפני, לא יודע מה, 100 שנה בערך, או פחות או יותר, הייתה קיימת. אלה יושבים ולא עושים שום דבר. ואלה רוצים לקדם. למה אלה עושים ולא זה? לא יודע, אבל זאת עובדה.
תרבות.
כן, אבל עובדה תרבותית, אבל מה גרם להם? זה הייאוש העמוק הזה שאי אפשר לתקן. האדם מול גודל הבעיה, מול הטבע, מול הדברים האלה. אין ביכולתו לתקן את הדברים. זה קשה לנו להבין את זה, אבל זה ככה זה.
או שטוב לי, כמו
שאני. מה?
או שטוב לי, כמו שאני.
מה זה טוב לי?
יש גם אנשים פה במערב שאומרים,
ברור.
טוב לי כמו שאני, לא רוצה לחפש.
ברור, אני מדבר ברמת החברה, אני לא מדבר על
זה בגלל ייאוש.
בסדר, אבל מן הסתם, אחד שרואה שאצל השכן פתאום יש כן דברים חדשים.
אז הוא מעצה, אז שוב, תלוי.
לא כל אחד מסוגל להגיד, מי הוא המשמח בחלקו, זה לא פשוט, כן? בדרך כלל יש, במזרח כנראה לא קיים דבר, היום בטח שכן, אבל...
היום הם הבינו את משל האב.
כן, בדיוק, הבינו את זה, והבינו שיש כוח לכמות למשל, כן? נכון.
השאלה, אם אז הם ידעו לאן הם רוצים להתקדם?
הם לא רוצים להתקדם.
או לפתח או להתפתח.
הם לא רוצים להתקדם.
לא על המזרח, אני מדברת, אלה שנפרדו והלכו. השאלה, אם זה לא עמדו בפני אותה בעיה שעומדת לחברה שלנו היום.
אפשר להגיד, אבל קודם כל הפעם אנחנו חוזרים תמיד את זה, לפני הלאן יש קודם כל שאלה, האם אנחנו רוצים לעשות משהו או לא.
בוא נניח, הם רצו,
מי
הם יודעים שהם רצו והם עשו, השאלה אם הם ידעו מה הם רוצים לעשות.
כן,
מה שאנחנו היום.
השאלה נשארת אותה שאלה.
בסדר, אז זה מה שהתורה מתארת, פרויקט כזה שאמור לאחד את כל האנושות, כדי שלא יתפתחו מלחמות.
והשאלה בכלל נשארת. אם אני לא יודע מה אני הולך לעשות עם כל הפיתוחים האלה, אז אולי יותר כדאי לי להישאר כמו המזרח. לשבת וטוב לי במה שיש לי. זו גם שאלה.
כן, זו גם שאלה, אבל היא תלושה מן המציאות.
האדם רוצה להתפתח ולא אכפת לו לאן הוא מגיע.
לא, כי היצר הזה הוא חיובי.
נכון.
הוא יצר החיים.
בדיוק.
כן, אבל אם אתה לא יודע, אז יש הרס, תראה כמה הרס יש
בעולם. בסדר, עוד פעם, את מסתכלת על הכוס החצי ריקה.
לא, אני
מסתכלת,
אם אדם היה יודע שבפיתוחים האלה הוא רוצה רק לעשות טוב, ומרסן את השמילה.
זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה.
בבסיס זה מה שהוא רוצה, יוצא לו לחלט, כי הוא מגלה שאפשר לעשות את זה משהו.
אפשר להגדיר את הדברים בצורה כזו. יש מי שנכנע לטבע, ויש מי שרוצה לשפר, כן, מה שמניטו אומר, להפוך את הטבע למוסרי. אז מי ששייך לקטגוריה הראשונה, ישתמש באמצעים הקיימים בטבע כדי לפעמים לפתור בעיות. הרפואה הסינית למשל. לוקח קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה. זה לא עושה שום דבר, אבל...
זה עושה.
זה לא עושה שום דבר.
זה הרבה יותר ממה שהרפואה
אמרה. בוודאי.
אבל אם אתה מתחיל נכון מההתחלה.
כן, וזהו, יש כבר תנאים.
אם אתה הולך בסוף וכבר הסרטן מתפשט לך בכל הגוף.
לפני הסרטן אפילו חיידק. בסדר, כן, לא חייבים להגיע לקיצוניות מיד. תרופה? למה? והאיש אמר, אבי יגיד, קודם כל אני אמציא מולקולה חדשה שפותרת לי את הבעיה.
זה מביא לך בעיה אחרת.
ברוך השם.
יש עבודה.
כן, בדיוק. לא, אבל זה באמת שתי שיטות שונות לחלוטין. אין כאן... והשאיפה היא אחרת לחלוטין. בגדול, תמוד אפשר לדייק ולמצוא דוגמאות אחרות וכו', כן, אבל מה שאומר כאן, השאיפה לשים קץ לחיי הפרט ולהיכלל בכוליות של האלוקות. זה השאיפה הגדולה. למה? כי אחרת אנחנו חוטאים, אנחנו פושעים, אנחנו גורמים עוול. גם אם הכוונה הייתה טובה מאוד, אז עדיף אולי למצוא מקלט בצד האסתטי של הדברים, ולכן גם אם מצאנו משהו שיכול להתברך כמסוכן, אבק השריפה, אז אנחנו נשתמש בזה כדי לעשות זיקוקים, זה יפה, זה לא גורם לשום... זה תפיסה אחרת, כן? טוב, אז הוא אומר, עבור אותן שיטות התכלית היא להיעלם בתוך האלוקות. כאשר עבור העברי תכלית המאמץ המוסרי היא יסוד קיומו של הנברא. אותם מיסטיקנים מבקשים לקבל הערה. אולם מהו מהות אותה הערה? האם הם יודעים שיש שם מישהו, או שמה מדובר בניסיון להיפגש ואז המילה אינה נכונה, עם משהו, או שמה אין שם כלום? אם דיברתם פעם עם צעירים שחוזרים מהמזרח, את חלק ניכר יספר לכם את החוויה שהם חוו בקורס מזורז, שהכותרת של הקורס זה פגישה עם האלוקות. מרעיבים אותם בערך שבועיים שלוש. השבוע האחרון זה צום מוחלט. ואחרי הדבר הזה, רואים אור גדול. רואים אור גדול. זה התיאור של כולם.
לקלט המוות אולי.
בגלל הצום?
כן, כנראה יש את זה.
מן הסתם.
זה לא מצחיק בכלל. יש בו הרבה אמת בדרך הזו.
רואים אור גדול.
אז מה זה? איך אפשר לפרש את זה?
עוד מעט נראה, שנייה. ואז אחרי שמשיגים את האור הזה, כמובן נותנים להם לאכול ולשתות שוב. ואחרי יומיים שלוש המצב חוזר לקדמותו. וכששואלים אותם אנשים שעברו את החוויה הזאת, נו, מה אתה אומר? המשפט זהה אצל כולם. אני רוצה לחזור לשם כמה שיותר מהר. להערה. וכדי להגיע להערה בחזרה צריך את הפרוצדורה שרק אלה יודעים, הפרוטוקול המדעי
של סמים
בעצם. לא, בלי סמים, בלי
שום. לא, זה בלי סמים, אבל זה האפקט של
סמים. יכול להיות, יכול להיות. לא חוויתי את זה, אני לא יכול להגיד.
אבל זה מצביע על משהו.
ברור שזה מצביע, ברור שזה מצביע.
גם חברת השבע מסתאבת, ותראו מה מביאה גם חברת השבע.
אוקיי, בסדר.
אבל הקיצוניות היא אף פעם לא
טובה. לא, זה לא עניין של קיצוניות, זה ממש לא עניין של קיצוניות.
אבל אי אפשר להישאר שם הרבה זמן.
לא, לא. מי שרוצה, מי שאמור להיות רציני, צריך להיות, להיכנס למנזר לכל החיים. ואז הוא מתחיל תהליך מדורג של שנים עד שהוא מגיע לדברים האלה. אבל כאן זה קורס מזורז לתיירים. זה לא, זה לא משהו ככה, כן? יש כאן, יש כאן דרך חיים, צריך להתנתק מהחברה, קודם כל, מהדברים האלה. האנשים האלה לא מוכנים במיוחד להתנתק, כן? הם כאן בשביל לחוות משהו עמוק. מעבר לזה, בסדר, אבל מה שמפליא זה באמת שהתיאור זה אצל כולם. זה לא משנה אם זה היה במנזר זה או במנזר אחר, בשיטה כזו או שיטה טיפה שונה או דברים האלה. בסוף אומרים, רצוננו לחזור לחוויה הזו. זה כל כך עוצמתי, כל כך חזק, שזה מה שאנחנו רוצים.
זה אמיתי, זה נכון.
ברור שזה אמיתי, אני לא, עוד פעם, אני לא בזה, כן.
זה אומר לך אנשים הערבים שחוו משהו, כנראה חוו אותו.
שבא
חבר'ה אחרי צבא הולכים לכותל לשבת לגבי...
לא, ברור, ברור, יפה, יפה, יפה.
איך היהדות מסבירה את זה?
איך היהדות מסבירה את זה? מה השאלה?
איך אפשר להסביר את הדבר
הזה? מה להסביר את זה? כי זה קורה, זה נכון, זה אמיתי, מה יש? בסדר? השאלה, אני הזכרתי את זה כדי שנבין יותר את השאלה. מהו מהות אותה הערה? האם הם יודעים שיש שם מישהו, זאת אומרת, כאשר אתה חווה את החוויה הזאת, אתה פוגש מישהו, או שמה אתה פוגש משהו. או כלום. כי זה סתם הזיה וזה. בסדר, זאת השאלה. כן?
מה אומר המתנשא?
כי
פגשת ושאלת?
הוא מתאר את זה כהערה גדולה, זה הכל.
אור
הוא
רואה, מה רואה?
אור.
אור, 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 אור. בסדר. לא, השאלה אם זה משהו רע, הוא ראה אור.
ראה אור.
אני רוצה לומר לכם, יש שיטת מסע, שגם היא באה, הרקע היא אנגליה, אבל היא באה מהמזרח, שבתהליך הטיפולי הזה של המסע, כשאתה חווה את זה ואתה רואה תוצאות נכונות, אתה מגיע לאור.
בסדר, בסדר.
אנשים חשים שמשוחררים, זה משהו פנימי, וזה טיפולי, זה עושים את זה כבר רק את כל הסיטים. זה תהליך טיפולי, שאתה עובר את השכבות של הפחד והחרדות וכל התסכולים שיש לך במהלך הדרך, וכשאתה מגיע למקור, שאני קוראת לזה מקור, זה אור, ואז אתה מציף את התת מודע שלך.
אבל אותו דבר אתה אומר, משה ראה את אלוהי, מה הוא ראה?
אה, זהו.
הוא ראה אותו, ראה...
זהו, 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 זהו.
אני יודעת מה אנשים חוקים בתהליך
הטיפולי הזה. אז בוא נראה מה שיש למעט פה להגיד לדבר הזה, כן?
מה זה ה...
כן, 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 כן.
כן,
כן, בסדר, 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 בסדר.
ומה אתה עושה עם זה?
מה אתה עושה עם זה?
אתה חי חיים מושרים יותר, אתה חי מבין, רואה את המציאות בצורה שונה, בצורה אחרת, אתה חי בלי חרדות, אתה חי בצורה מאוזנת יותר. זה לא סתם שהרבה אנשים נמשכים מזה, כי זה באמת ככה.
אתה מבין גם תהליכים.
יש פה גם פן חווייתי שאתה עובר אותו, ולא רק איזשהו פן אינטלקטואלי שאתה יושב ואתה קורא ואתה... זה אחרת.
כן.
אחרת לגמרי.
כן.
אתה לא נלחם על החיים, טוב לך כמו שאתה, זה היה הרעיון.
מכירים לדעה שיש כוח גדול מאיתנו.
לא, אתה מגיע לאותה נקודה שהיא מטרידה אותך ואתה לא יודע מה היא. ואז אתה מגיע לאיזשהו הבנות גם של דברים.
אני יכול להגיע לזה גם בלי המדיטציה.
טוב לי ככה, יש עשרות שיטות.
אני חי, אני בריא, תודה לאל.
אבל יש לזה נקודה שבתוך האדם שהוא מגיע אליה, והיא נותנת לו נירוונה. השאלה איך הוא מגיע לזה.
כן. כפי שאשתי שהיא פסיכולוגית אומרת, זה רק מציף את הבעיה ואחר כך צריך ללכת לפסיכולוג כדי לטפל בבעיה. אבל בינתיים זה תשתש את ה... וזה יחזור כבומר. טוב, זה הוויכוח בין הפסיכולוגים ו...
דרך אגב, מה ששואלים היום, האם זה טוב להוציא מהבן אדם כל הבעיות שלו?
ממש לא, ממש לא.
שהם חוו בילדות ופתאום הוא מודע לבעיות שהוא לא היה מודע קודם, זה מכפיל את הבעיות.
ממש לא, ממש לא, ממש, ממש לא, כי אחר כך זה גורם לכל מיני קלקולים איומים ונוראים.
אני
חייבת להדגיש
שמי שמציף, מי שסתם יודע להציף את הבעיות, גורם נזק הרבה יותר גדול מ... בוודאי, בוודאי, בסדר. טוב, אנחנו לא כאן כדי... מה שמניטור רוצה להדגיש כאן זה הדבר הבא. אנחנו מבקשים לשמוע את דבר השם, וזה לא אותו דבר בכלל. אנחנו רוצים לדעת, להכיר מי הוא שאמר והיה עולם. זאת אומרת, השאיפה שלנו היא להיפגש עם מישהו, לא עם תופעה. מי שמסתפק בתופעה, או פוגש רק את התופעה, כן? יכול להיות שבאמת מבחינתו חווה חוויה עמוקה ביותר. זה לא מה שאנחנו רוצים. כשאנחנו מדברים על מדרגה של הנבואה, של התגלות, של גילוי, זה לא פגישה עם משהו. איזו הפגישה עם מישהו שמדבר, שפונה, ש... זה משהו אחר. כן? זה לא אומר שצריך לבוא ולהגיד שמה שהם חוו לא היה. בוודאי שכן היה. מי שזוכר את הסיפור של ארבע שנכנסו לפרדס. העזרה של רבי עקיבא. כאשר אתם תגיעו למקום מסוים במסע הזה, אל תגידו מים מים.
מה?
מים מים. זה בדיוק אותו דבר. בדרך אנחנו פוגשים כל מיני תופעות. והסכנה האורבת היא לבוא אליי לחשוב שהתופעה הספציפית הזו זה הדבר. זה שורש העבודה הזרה.
זה כמו באומן,
חוויה, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו דבר.
גם ביחד,
כן, 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 כן.
היה בוודאי חווייתי.
כן, בוודאי, בוודאי.
חווייתי, אבל לא דתית.
כן, זה מיסטיקה, מיסטיקה. וכפי שרגילים להגיד בפרקי אבות, לא מצאתי לגוף טוב, אלא מיסטיקה. זה לפי המפתע המרוקאי. כן, לא, זה באמת, זה אני במרכז. אני צריך למלא את הרצונות שלו, את כל הדברים האלה, אבל כל עוד זה, אז אני לא מוכן, אז בסדר, אני לא אלך למזרח כי שם זה עבודה זרה, אני אלך לאומן או למקום אחר, שזה בדיוק אותו דבר מבחינה זו, כן? ואני אזכה להגיד נח 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 כמה פעמים, יתעלף אולי בדרך גם כן, אין הבדל היום בדברים האלה, זה ברור.
אבל
תראה
שיש משהו אמיתי.
כן, ברור, בעבודה זרה יש משהו אמיתי, לכן מניטו היה אומר שהעבודה זרה זה עבודה. זה עבודה, קודם כל, אבל היא זרה לישראל. וצריך לשים את הדגש קודם כל על החלק הראשון, זה באמת עבודה, זה באמת עבודה, זה אמיתי. מי שמתכחש לדבר הזה לא מבין על מה מדובר.
עכשיו יש אפשרות להגיד להבדיל בין זה לזה.
ברור, בסדר, אבל כדי להגיד המבדיל בין זה וזה, צריך לדעת גם כאן מה הצד השני. וכאן אנחנו באמת בבעיה, כי אין התגלות היום. לכן אנחנו לא יכולים לחוות את הצד השני.
אבל אחרי גם בפרדס לא ידעו למה מגיעים.
רבי עקיבא כנראה שכן, עובדה. אם הוא מזהיר אותם מראש.
זאת אומרת שתיאורטית רואה מים.
הוא?
אם הוא אמר אל תראו מים.
כן.
זאת אומרת שהוא חושב שהמראה שהוא צריך לראות זה מים.
לא, לא, כי הוא יודע שיש משהו מעבר. הוא יודע שיש משהו מעבר.
אבל לא יודע מה.
הוא יודע. הוא יודע.
לא יודע, אין תיאור של משהו רע.
לא, ברור שאין תיאור.
ולכן,
ברור, ברור, ברור ש...
אני יודע מורה, מה
הוא. לא, מה שהוא רוצה להגיד... מה שהוא רוצה להגיד...
אתה נתפס את התמונה, הוא אומר להם, אל תתפסו לתמונות האלה.
כן, יש...
אנחנו לא יודעים מה אמר יש את הקירה, אין לו דמות גופה.
נכון, בגלל זה זה אומר.
כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו רואים
אין. לא!
כמו שאתה נכנס לסופר, ואתה רוצה לקרוא אותו שהוא מראה קוליסטרון.
הנקודה היא שאנחנו לא רוצים לראות. אנחנו רוצים לשמוע. זה ההבדל. לא רוצים לראות, אלא לשמוע.
דבר השם, לשמוע.
אבל זו נקודה גם מעניינת, שזה מראה שבתקופה שלהם כן הייתה עבודה לאיזשהו פן חווייתי, שלא היה רק לימוד גמרא, בוא נגיד ככה.
קודם כל לימוד מראי לא היה.
היה משהו אחר.
היה לימוד. אבל רבי עקיבא בא ואומר, אל תתפסו לכל
מראות?
מראות, כל התופעות שאתם עלולים לראות בדרך. הדרך זה, אנחנו רוצים להגיע למדרגה של שמיעה.
של סיני.
כן. אז יכול להיות, עכשיו, בתקופה שאין התגלות, אז אתה בבעיה, כי אתה רוצה, אתה שואף להגיע למשהו שלמעשה לא זמין כרגע. כן? כי התנאים לא מאפשרים. לא שהקדוש ברוך הוא לא מדבר. זה חשוב ביותר, כן, והניתו תמיד היה אומר, הבעיה זה לא שהוא לא מתגלה, הבעיה שאנחנו לא יכולים לקלוט. כי אנחנו, יש תנאים לקליטה.
לא, זה תדרים שאני...
לא, זה לא תדרים, אין מבחינת, אין לנו את המכשיר כרגע.
כהות מסוימת.
כי אין לנו את כל השפטים בארץ וכו' וכו', כל התנאים שכולם מזכירים אותם. יפה, נכון. נכון, אבל אנחנו עדיין שואפים להגיע לשם. זאת אומרת, אנחנו לא מוכנים להסתפק במשהו חלקי. מי שאומר, אני מוכן להסתפק במראה כזה או אחר, אומר, אני מוכן להסתפק במשהו חלקי, ולפי ההגדרה שמניתו נותן בדיוק לעבודה זרה, זה בדיוק זה. כן? מה ההבדל מבחינתו בין הקריאה של אברהם בשם השם אל עולם בכל מקום שהוא היה מגיע אליו, ומה הקריאה של אנוש? ויחל. ויוכל לקרוא, אז לקרוא בשם השם, כן? זה לשון חולין. למה? כי רק זה רק התחלה, ומישהו עצר בדרך. אנחנו דורשים להגיע עד הסוף. וזה ההבדל הגדול כאן.
אבל היום יש רוח הקודש.
יש מה?
רוח הקודש.
לא.
כאילו אנשים לא. מגיעים לאיזשהו...
לא. לא. אין היום רוח הקודש.
ואנחנו שואפים להגשים את עצמנו כדי להגיע לקרבה לאלוהות. כי מה אני עושה?
במובן
היהודי, אבל
במובן שהסברנו שבוע שעבר. בסדר, אבל יש ההקלטה, לא פה ושם, לא זוכר. בסדר, זה די. לא, לא, אבל זה נכון, נכון. אנחנו לא ויתרנו על השאיפה הזו.
להגיע לאלוהות.
להגיע למפגש, לא, להגיע למפגש, זה מה שאומר כאן.
למפגש.
כן, ברור, 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 ברור. הנה, כאן מסביר בדיוק את התהליך. וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. כן? אז אם מבינים כל חלק כאן של הפסוק, אנחנו מבינים בדיוק מה הסכנות בדרך. כן? וידבר השם עליכם מתוך האש. אז קודם כל הוא יכול להגיד, הנה האש, המראה של האש זה הדבר. עכשיו, אם אני רוצה עכשיו, מה? זה עבודה זרה. כל דברים אתם שומעים, זה הנקודה. לא אתם רואים משהו, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. זה ההבדל. המשהו נמצא בתמונה. זה הצד הבלתי פרסונלי. אפשר להגיע אליו, זה עניין של טכניקה.
האור הזה.
כן, אפשר להגיע, זה עניין של טכניקה. מזורז, לא מזורז, לא משנה, בסוף אפשר להגיע. אבל רוצים להגיע?
לשמיע.
זה השלב הראשון. כן, זה מה שמה כאן. בשלב הראשון אנחנו מבקשים לשמוע דרך הנביא את דבר השם. ובהגעה למדרגה הרצויה להיפגש איתו פנים אל פנים. לא להיכלל באלוקות, לא להיאפס באלוקות, כן? כפי שהמיסטיקן רוצה.
אבל להיפגש איתו פנים, אתה חייבת שם משהו, לא רק מדבר.
בסדר, זה השאיפה.
זה רק משה אחר.
ברגע שאתה אומר את זה, אתה אומר, יש משהו שם, משהו שמדבר.
לא, יש מישהו שמדבר.
פרסונלי.
זה בעל הרצון שמדבר. זה לא תופעה טבעית שאפשר להגיע אליה בעזרת לימוד טכניקה זו או אחרת. כן? אז קודם כל אנחנו, השלב הראשון, לשמוע את הכל. אנחנו עוד רחוקים מזה. שלב שני, להיפגש פנים אל פנים.
אתה
נפגש
עם
מישהו. כאשר ידבר איש אל רעהו.
אבל אתה מישהו, אבל אתה גם משהו.
לא. הדגש הוא על הדגש הוא על כן, אבל הדגש הוא על מישהו. אני כנברא, בעל גוף, רוצה להיפגש. אני לא מוותר על הגוף. לא, זה להבדיל מהמיסטיקן שבא ומה הוא אומר?
הגוף מפריע.
הגוף מפריע. איפה הוא מפריע? כן, צריך לאכול. יש לי יצרים. וכמובן שתמיד זה היצר המיני שמתברר כחזק ביותר, ולכן אומרים, בוא ננטרל אותו, אתה לא תוליד. טוב, לאכול חייב לתת לו כמות מינימלית, כן? משהו, כן? אבל השאיפה זה לא לאכול. האם השאיפה של היהודי זה יום כיפור 365 ימים בשנה? לא, פעם בשנה מספיק. אצלם זה הפוך בדיוק בדבר הזה. עכשיו, מה שחשוב כאן להבין, מקובל שמדבר, כן? עבודה אחרת אומרים, מקובל הוא מיסטיקן. לא, מבחינת מניטוס, שני דברים שונים לחלוטין.
תקרא את שערי קדושה של רבי חנינא. מסביר לך את כל השיטות האלה.
לא.
איך להיכנס למדיטציה, איך להיכנס
לכוננות.
עסקו בזה, זה לא שלא עסקו
בזה. ברור שעסקו בזה. לכן אני מדגיש את הנושא הזה שמניטו בתור מקובל, כן? שולל את הגישה המיסטית.
שאומרים
שמשה
דיבר עם השם פנים
כן,
אל פנים,
כן.
מה
בדיוק
זה אומר?
אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. הפסוק הנפוץ ביותר בתורה, הוא המסובך ביותר. וידבר השם אל משה לאמור. קודם כל, סליחה, אנחנו לא קוראים נכון את הפסוק. כי לפי הטעמים צריך, בדרך כלל מסבירים את הפסוק וידבר השם אל משה, פסיק לאמור. זה לא הטעמים. לפי הטעמים, וידבר השם, פסיק, אל משה, למור. זה לא אותו, זה לא אותה קריאה בכלל. הטעמים מחייבים אותנו לקרוא את הפסוק בצורה שונה לחלוטין. ולכן זה מסביר גם את מה שהמהר"ל מפראג אומר בתחילת דרך חיים. על המשנה הראשונה, משה קיבל תורה מסיני, כן? ומה שרש"י מביא בשם חז"ל על הפסוק אחרון, כמעט אחרון, לא, זה לא אחרון בנסור. שזה משנה את התפיסה, פשוט. איפה זה? כן, הנה, בפסוק האחרון. ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת, אשר על אהרון העדות, מבין שני הקרובים ידבר אליו. מה זה המדבר אליו? זה חריג בתורה, כן? אומר רש"י שם בשם חז"ל, איפה בבוא משה? מדבר כמו מתדבר. וישמע את הכל, מתדבר.
מתוכו מדבר.
מתוכו של מי?
של משה?
לא.
של
הכל. לא, 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 לא. וישמע את הכל, מתדבר, מתדבר אליו מעל הכפורת. בין שני הקרובים, הכל הוא בין שני הקרובים, הוא לא הכל למשה רבינו ישירות. כן? כן? כמו מתדבר, כבודו של מעלה לומר כן, מתדבר בינו לבין עצמו, אומר רש"י. ומשה? שומע מאליו. רגע, אז מה זה... מה? האזנת סתר, כן.
זה לא שיח.
זה לא שיח.
לא אמרו לו, אבל הוא הקשיב עם האוזן.
זה לא שיח, כי השיח הישיר הוא בלתי אפשרי. כן? אבל הכל מדבר בינו לבין עצמו. ומשה הגיע למדרגה
שהוא
יכול לשמוע, לא לראות, לשמוע. הוא מכיר את התדר, הוא יודע להתחבר, כן? וזה מסביר גם את העמים בפסוק, וידבר השם, פסיק, אל משה לאמור.
אבל הוא אבל יש עוד, יש עוד פירוש.
כן, כן.
יש עוד פירוש שאומר שכאילו איש מדבר עם חברו, אני לא זוכר.
כן, 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 יהיה, כאשר ידבר איש על רעהו.
כן. זה שיח.
לא, זה שיח, נכון. בוודאי. כי העובדה שמשה עונה גם כן. כן? זה שיח מסוים, כן? אבל לא במובן של משהו שאנחנו רגילים לו.
אז למה הוא נותן את הדוגמה של איש עם חברו?
איש אל רעהו, כן, כי זה
התנאי. איש אל רעהו זה ממש אחד ששווה לשני.
משהו שהוא ברור.
כן, כן, כי הנברא כנברא.
רעות.
ברור, יש רעות. יש שיתוף. כן? אבל לבוא ולהגיד שאנחנו יודעים בדיוק על מה מדובר, אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא חווים את זה היום. לכן אנחנו מתארים כל מיני דברים בלי לדעת על מה מדובר.
אף אחד לא חווה חוץ ממשה, כי לנביאים אחרים הוא דיבר במראות.
לא משנה, עדיין
הבינו את מה מדובר. זאת אומרת, זה חד טעמי, זה לא דבר שבכלל מישהו יכול להגיע אליו, נראה.
קודם כל בני ישראל הגיעו.
זה
לא משנה, חד פעמי.
זה שהם אמרו, לא, 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 תפסיקו.
לא, לא, יש רמב"ם מאוד חשוב, ועוד פעם נגלה שאין.
כל מה שהם ביקשו זה להנמיך את הבדיוק.
טוב, עדיין אין לנו כאן את...
לא, אמרו לו, אתה תדבר, ולא השם.
כן, לא, הכרך הזה.
בגלל
שאתה... הרמב"ם דן באמיתות נבואתו של משה רבנו.
מה אתה מחפש? איזה ספר?
בספר ביסודי התורה.
בבקשה.
על הנבואה.
כל המכשיר הקטן.
הרמב״ם שמע אומר את הדבר הבא. אנחנו לא מאמינים בנבואתו של משה רבינו מפני שהוא עשה דרווין כזה או אחר.
איזה פרק אתה זוכר?
לא יודע, אולי, לא יודע, פחות. אנחנו מאמינים באמיתות נבואתו של משה רבינו, כי לרגע מסוים בהר סיני גם אנחנו, כל בני ישראל, הכלל הגיע למדרגה של נביאים.
שמעו.
ואנחנו שמענו בדיוק, התערבנו בקומוניקציה בין זה בשיחה, ההזנה של כלל ישראל, ומכיוון שכך אנחנו מאמינים באמיתות דברי משה רבנו. זה חשוב ביותר.
אבל לא יכולנו.
שנייה.
משה רבנו, אתה רוצה לקרוא את זה?
לא, תקרא.
משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני אותות שעשה. שמאמין, זה זה?
כן, 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 בדיוק.
שמאמין על פי אותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף, אלא כל האותות שעשה במדבר לפי הצורך עשן. לא להביא ראייה לנבואה. צריך להשקיע את המצרים קרע את הים, מצילם בו, צריכנו למזון, הוריד לנו את המן. צמאו בקל להם את האבן, כפרו בו עדת כוח בלעה אותם לארץ, וכן כל שאר האותות. ובמה האמינו בו, במעמד הר סיני שעניינו, ראו... ולא זר,
שאיננו
ראו ולא זר, ואיננו שמעו ולא אחר.
נכון.
האש והקולות והלפדים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, איך אמרו להם כך וכך, וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר אדוני עמכם.
כן, כן, זה בדיוק זה, זה פרק ה'.
זה פרק ח'.
ח', טוב, נו, ה', ח', זה אותו דבר, זה חשב, זה צ'ופשיק. כן?
בשביל צופת, אם זאת.
כן. אז זה חשוב מאוד להבין.
אחלה אפליקציה דרך אגב.
כן.
איזה אפליקציה? רמב"ם פלוס זה נקרא.
אז זה...
יש גם מינוס. אין מינוס.
השמיים הם הגבול כבר.
כן. וואה, זה כפי של ההתפשרות. השמיים הם לא הגבול. את כל הדברים היו מעבירים לעננים.
כן. טוב. אז מדרגה ראשונה, שלב ראשון, לשמוע את הכל. שלב שני זה המפגש פנים אל פנים. כן? הוא אומר כאן, המפגש הוא פנים אל פנים עם מישהו, ריבונו של עולם. אנחנו זוכים שבהר סיני זכינו לזמן מה למדרגה זו. פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר בתוך האש.
אבל תמיד הפנים אל פנים, ברגע שאתה לא רואה מישהו, אלא אתה רק שומע, אז הפנים אל פנים הופך לסתם.
כן, אבל שמת לב לשינוי בביטוי במקרא? ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. וכאן מה מדובר?
פנים
בפנים. זה מדרגה אחרת. מה ההבדל? יש הבדל. זה שאנחנו לא מבינים בדיוק מה ההבדל, אבל יש הבדל.
זה יותר קרוב פנים בפנים.
לא, זה לא עניין זה. אנחנו כאן מדברים על דברים שאין לנו שום מושג על מה מדובר. כן? אנחנו רק יודעים שיש מדרגות. ויש מסלול. והסכנה היא לעצור. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד, כמו בהרבה דברים אחרים, שלמעשה כל ההיסטוריה, החל ממעמד הר סיני, היא ניסיון לחזור לאותו מעמד. אבל המעמד הזה כבר היה, אנחנו יודעים על מה, אנחנו יודעים לזהות. זה חזרה לרבי עקיבא. אנחנו יודעים לזהות מה לא נכון. כי כבר זכינו פעם למעמד הזה של פנים בפנים, ולכן אנחנו יודעים ש...
יש לי זיכרון כזה.
בדיוק.
לשלום מה שזה
לא עושה. בדיוק. ורבי עקיבא, שמודע היטב לדבר הזה, מזהיר ואומר, סכנה בדרך. המון סכנות בדרך. המון סכנות. מאיפה אתה יודע? אני הייתי בהר סיני. הנשמה שלי יודעת.
כולם
יודעים. ברור.
והם לא זוכרים.
כי הזיכרון הזה זה חלק מהמסורת שלנו, מי שלא קיבל לא קיבל, לכן הוא מזהיר.
יש לי גם שאלה, כשאדם מנסה לחפש את האלוקות, השאלה אם הוא לא צריך להתפגש עם עצמו הפנימי, כי זה חלק אלוק ממעל.
לא, זה עבודה זרה.
זה עבודה זרה. זה עבודה זרה.
זה ממש מה שאת אומרת עכשיו, זה ממש מה שמלמדים אותי עכשיו.
מה שמה?
מלמדים אותי בקורס על חינוך.
אז מי זה הקדוש ברוך הוא?
זה אני.
לא, סליחה, יש את החלק האלוקי שבי.
לא, אין שום חלק אלוקי בי.
נשמה
שנתתה בי, כן, איפה היא?
זה
האלוקות,
השאלה
איפה היא?
היא בתוך האדם עצמה.
לא, אומר רבי חיים בנפש החיים שממש לא, אצל רוב האנשים היא מעל, היא לא בתוך
מסביבו?
נתתה בי,
אני לא התכוונתי לזה שאדם עושה
בי בתוך כל המדרגות, כל המדרגות של הנפש שלי, לא הכל בתוך הגוף שלי, וזה שייך לי.
אני רואה שזה מעל הראש.
בסדר, לכן זה לא בי.
זה
גילה,
כאילו.
לכן זה לא בי.
אתה אומר לי
שמה שנתת
בי,
תגיד שאתה תגיד. איך
אתה לא יכול להכיר
את עצמו?
למה אני רוצה להכיר את עצמי?
כן, זה אובססיה.
זה
אובססיה הביור הזה, להכיר את עצמנו.
כדי להוציא את הטוב, הטוב, אני צריך להכיר את עצמי.
תהיה טוב.
כן, כי האדם הוא טוב
וביסודו. יפה, לכן אני לא צריך להכיר שום דבר. אנחנו חוזרים לאותה נקודה. כן. מה זה הרצון הזה להכיר את מה?
אני לא בטוחה שאני יודעת מי אני.
את לא צריכה, בשביל זה יש לך 120 שנה.
מישהו יודע?
אז השאלה אם לא צריך באמת.
אבל את רואה שאי אפשר, אז אם אי אפשר.
אבל אני, שמדברים עליו זה אני של פרויד.
כן.
לא יעזור שום דבר. אבל זה כן, אי אפשר, אי אפשר.
זה אני אדלי חפש.
אין אני לפני פרויד. כן? ויש מושג, ויש את שלו, ואם את רוצה, אז אפשר גם להגיע ללק, איך קוראים לו, לקאן. עם אני העל ועוד כל הפיתוחים שלו. זה עבודה זרה. אני עובד לעצמי. זה עבודה זרה.
אז השאלה היא אם החלק אלוקה הוא מעל.
קודם כל צריך להגדיר מה זה החלק.
מה זה הנשמה?
זה יפה. בסדר, נו. אז אם מישהו מסוגל להגדיר לי הגדרה מדויקת מה זה הנשמה, אני אשמח. אני מכיר לפחות 11 הגדרות שונות. שתלוי לאיזה שיטה וכו'. כן, בסדר.
השאלה היא גם אחרת. אם אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, להכיר אותו, לדעת מי הוא, מה אני צריך לעשות
איתך? את המצוות.
מה אני צריך לעשות?
למה יש לך תורה
בכלל? לפתוח שולחן ערוך וזה.
כן,
למה יש לך
תורה?
מה את מחפשת בלי תוכן?
מה אני צריך?
אני מבולבלת, לומדת קצת הרב לוריה גם.
אז בי, הרב לוריה, זה הרב לוריה, בסדר, נו.
גם אני לומדת לפי זה, ואני לא
מתחברת. מה זה
הנשמה? מה זה הנשמה? אני לא יודע. תלוי לפי איזה שיטה, אני מוכן לדון. אני מכיר לפחות 11 שיטות.
מוסכם עלינו שיש נשמה.
מוסכם עלינו שיש נשמה, ומוסכם עלינו שדברי רבי חיים מוולוז'ין הם הדברים העיקריים.
אבל
נשמה
זה
יצור
של
ברברה
הייתה
נשמה. מה שמה? תהיינו שמה בנפש החיים.
וואו.
בחלק השני. מה וואו?
תן לנו בקיצור.
לא, אין בקיצור בדברים האלה. אין קוף מזורז בדברים האלה. למי? מי? נפש החיים? לא צריך לקרוא, צריך ללמוד. יפה.
הגיע לידי, הייתי באמריקה.
לא, בסדר. אבל זה צריך ללמוד לפני בית גינזאי. כן? כי אחרת... זה צד חסידי, צריך את הצד המתנגד. לא, באמת, זה חשוב ביותר. זה ספר שצריך ללמוד אותו, כן.
בוא נקיים שיעור, בבקשה, כבר העלית את זה.
זה לא כזה מסובך.
בוא נקבע מועד.
זה לא כזה מסובך, זה לא כזה מסובך. זה ממש לא... זה צריך זמן קצת וזה.
יש זמן,
שפיים רצינו,
בוא נעשה שיעור.
בסדר, יש הרבה דברים
שצריך. אחרי השיעור של מניטוי, השיעור גם של...
לא, מה נגמר? לא, מה נגמר?
יש קודם כל קרן ד' ויש שלוש...
לא, לא נגמר.
קרן ג' לא נגמר. בסדר, זה משהו אחר. זה משהו אחר, אבל יש כמה הקדמות לנפש החיים, צריך ללמוד את הכוזרי לפני זה.
בוא נגיד ככה, עכשיו
ברצינות. לא, ברצינות אני אומר.
זה כל היהדות צריך
להיות מההתחלה. אי אפשר, לא, לא מההתחלה. צריך להיות את הכוזרי.
בן
דירה
שזה התחיל בשלושה שיעורים.
כן.
נגמר רק בשיעור שלך.
נכון.
אפשר להוסיף את שני השיעורים.
אפשר, אפשר, אפשר את זה. בסדר.
יש לך זמן עוד שיעור.
יש לך זמן עוד שיעור.
לא, ביום רביעי לא.
לא רביעי, יום אחר.
טוב, נו, יאללה.
זה באותו יום.
ביום רביעי.
חיים, יש לך עוד יום ללימוד?
ביום רביעי לא.
לא ביום רביעי.
אבל היה לנו
בערב.
אני אדבר איתך.
בסדר, לא... טוב, נו, בוא.
בית מדרש מלא.
נמשיך כרגע בדבר הזה, כן?
זה כבר.
הדיבור מול ההערה.
אל תלמדי כל כך הרבה, בסוף זה יתפוצץ.
לא, צריך...
אין סיכוי, יש עוד הרבה מקרה.
כן. הדיבור מול ההערה. הדיבור בין הקדוש ברוך הוא לאדם, הדו-שיח בין הבורא לבריאה שלו, לעומת ההערה האילמת. עם מי מדבר מי שרואה ורק רואה? האמת היא שלפי תפיסת עולמו של המיסטיקן של המזרח הרחוק, אין לו עם מי לדבר, אין לו עם מי להיפגש. למה?
מישהו נפגש עם משהו ולא עם מישהו.
לא, נניח שהוא יודע שהוא נפגש עם משהו ולא עם מישהו. כדי לדעת על מה מדובר, הוא צריך לבוא לחוכמת ישראל. כי מי טוען, חוץ מבני ישראל, שריבונו של עולם דיבר איתם? לכן כל עוד אני מסרב לקבל את העובדה הזו, אין לי שום אפשרות להגיע למדרגה של המישהו. אני הגעתי למקסימום. זה קצת דומה למה שאברהם אומר לנערים בזמן העקדה.
האם אתם רואים משהו?
מה הוא שואל?
הוא ראה אור.
לא, הוא ראה ענן קשור על ההר.
ענן קשור על ההר.
כן. מה הם רואים?
והנערים לא ראו כלום.
למה?
הם לא באותה דרגה.
יפה, זה מה שמתגלה באותו דבר, במעמד הזה. מי שרואה יכול להמשיך, מי שלא רואה לא יכול להמשיך.
נעשה את עיניו.
כן.
אתה צריך לעשות מפגש עם הטורי. מכיר את הטורי? יפני, שהיה נזיר בודיסטי ו... לימד את הילדים וזה, וזה היה ממש כומר לעניין הזה, ועזב הכל ועלה לארץ ונהיה חרדי לכל דבר.
איך קוראים לו? הטורי?
כן, הטורי.
טוב.
והוא לומד וכותב ומוציא ספרים.
אם הוא היה חרדי.
היום זה אברהם ושרה, והוא אומר, פתאום הוא קלט שמשהו מלמד את האנשים זה שטויה. הופיע בטלוויזיה.
כן?
איפה הוא הופיע?
אבל אני אומר, זה לא שטויות. זה אמיתי, אבל זה לא זה, זה לא הדבר. כן, אבל זה לא הדבר, זה בדיוק זה.
זה לא מספק אותו.
כן.
זה פה משקיע הרבה, ועובד הרבה.
הרב ליבני.
כן, יש שם, לא, יש הרבה, יש הרבה, יש הרבה מקרים כאלה, יש אנשים שהבינו, שעשית את כל המאמץ, והמאמץ היה כן.
אם הם עוגנים.
כן, המאמץ היה כן, הגעתי לגבול.
כן.
עכשיו, יש משהו מעבר לגבול? לכאורה, לא. יש עם שטוען שכן. כי אף אחד אחר לא טוען את הדבר הזה.
לדעת
כוזרים.
הקוראים מלמדים תלמוד את הילדים שלהם.
הלוואי. זה מה שאומרים בערוץ 2. למה זה מלמדים? זה שתרגמו בשביל כמה אנשים, זה לא אומר שזה חלק מתוכנית הלימוד, בסדר?
השאלה שלי, יהודי שאומר את כל השלבים האלה של הצום ומגיע להערה הזאת, האם זה אותו דבר כמו שגוי אומר, או שהוא רואה משהו יותר בגלל שהוא יהודי?
לא, 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 באותה טכניקה.
באותה טכניקה באותו אור, שלמת את זה לזיהום הזהור.
כן. אז אומר ככה, פעם הערתי כי בכל הספרים של אותן שיטות מיסטיות פגניסטיות של המזרח שאני מכיר, לא מצאתי שום חוש הומור. זה מאוד התחיד אותי, הוא אומר. אין צחוק. הם לוקחים את עצמם ברצינות גמורה. זה לא יהודי. מניטו היה אומר שרב שאין לו חוש הומור, צריך לפחד ממנו. ברוך השם, יש לנו המון דוגמאות כאלה היום. שאין להם שום חוש הומור,
הם תושאים את הדברים ברצינות, כאילו זה
השקיע.
ברור, ברור. בסדר, אני לא, הבדרנים זה בדרנים. אומר, אפילו חיוכו של הבודה אינו צחוק. אין כל התגלות אלוקית נבואית אצלם. השורה התחתונה היא שהבודהיזם הוא דת ללא אל וללא צחוק. כן? בסדר. טוב, שאלה. האם בגמר התיקון מגיע אדם לשלמות? תשובה. צריך לדייק ולהבין מה מתכוונים כאשר מדברים על שלמות. בלטינית התרגום המקובל הוא פרפקטו, ומבחינת העברי אין חילול גדול מזה. משמעות המילה הלטינית היא מה שעשוי לגמרי, שאינו דורש עוד שום שיפור, משהו סופי, כלומר משהו מת ולכן תמה. משמעותה האמיתית של המילה שלמות היא מלאות, אולם תמיד תוך כדי הליכה. הפרפקטו מוסטטי הוא גמור במובן של עשיו עשוי. ולכן משרח מאוד לדייק כאן בדברים האלה, כן?
אין שלמות.
אין שלמות.
תמיד יש אפשרות לשפר עוד ועוד, להתקדם.
וצריכה להיות שאיפה להתקדם. וילכו מחי אל חי.
ברגע שמגיעים...
אבל במקרה הזה זה לא האויב.
ברגע שאדם חושב שהוא מגיע לשלמות, זה כבר נסיגה.
לא, זה לא נסיגה, הוא כבר מת.
הוא הגיע
למטרה,
הוא
מת. השלמות זה המוות.
זאת
אומרת שאין לי מה לעשות יותר, אז זה נקרא מת. האם יש עדיין בחירה חופשית בגמר תיקון העולמות? תשובה, הבחירה החופשית היא בין הטוב ובין הרע. חופש זה מותנה בחלופות העומדות לפניי. הבחירה היא בסופו של דבר בין טוב לטוב פחות ובין רע לרע יותר. העולם שלנו הוא עולם של טוב ורע מעורב, לא של טוב ברור מצד אחד ורע ברור מן הצד האחר. כל אדם בריא בנפשו בוחר במקרה כזה בטוב. עצם קיום הבחירה הזו מגלמת בתוכה את קיום הרע, והיא פותחת לפניו את האפשרות אחת. לכן מבקש הצדיק לאבד את החופש הזה, משום שהוא אינו רוצה לבחור ברע. לעמוד מול הפיתוי לבחור ברע. אין זה אומר שהוא מוותר על מעמדו כאדם, אלא להפך. מעל הבחירה החופשית קיים סוג אחר של חופש, הנקרא חופש דווקא. לא מדובר בחופש בחירה, אלא בחופש של בריאה. בעולם שלנו, האומנים, זה המידה של עוד, מרגישים משהו דומה. יש חופש שהוא מעל חופש הבחירה, ועל הצדיק להגיע למדרגה הקדושה כדי לפגוש מדרגה זו שהיא החופש של הבורא. אני מודע היטב לקושי שיש בדברים האלו, משום שאנחנו לא במדרגה הזו, ולכן קשה לנו לתפוס במה מדובר. אולם כך הם פני הדברים. אתן דוגמה. האם אני יכול להדליק נר בשבת? בוודאי שאני יכול מבחינה פיזית, אולם איני יכול מבחינה מנטלית. לא רק שאיני רוצה, אלא איני יכול. הצדיק הגיע למדרגה שבה הוא כבר אינו יכול לעבור על האיסורים. זה השכר שלו. הוא קנה זכות לא ברמת מעשיו, אלא ברמת זהותו. הוא כבר מעל הבעיה של הבחירה החופשית. זה גם השכר של בעל תשובה. אולם בעל תשובה אינו מי שעבר מצד אחד לצד הנגדי, אלא מי שהגיע לדרך הממוצעת. שום קיצוניות אינה רצויה. הדברים כאן חשובים ביותר. כן? כי זה מאיר לא מעט מאמרים, למשל, שנמצאים אצל הרב קוק. כאשר הוא מדבר על חופש. זה לא חופש בחירה, זה מדרגה מעל. שלנו אין מושג בדבר הזה. מניטו במקום אחר אומר שההבדל בין החופש בחירה והחופש, זה שבחופש בחירה מציעים לך חלופות. ואתה בוחר, א' ולא ב'. במדרגת החופש, אתה ממציא את החלופות.
אתה הופך את זה לדרך
חיים. שנייה. מעבר להגיד כן, בטוח שאף אחד מאיתנו לא ידע על מה מדובר.
כן? כי אנחנו לא
צדיקים. כי אנחנו לא שם, בדיוק. ממש לא. ממש לא, כן? אבל צריך להבין שיש מדרגה כזו שבהישג יד. מי שבאמת הגיע למדרגה של הצדיק, על זה של החסיד וכו', כן? זה החוויה שלו. זה החוויה שלו. זה לא שהוא נתון לאיזשהו פיתוי במובן הזה שהנה, כמו שבדוגמה, כן. אני אקן את ליקט הדבר. זה כבר לא קיים מבחינתו. כאילו, אין אפשרות, זה לא רק שאין אפשרות כזאת. כן? זה לא קיים במציאות שלו.
אני רוצה להגיד לך שכל המעשנים הדתיים הם צדיקים.
יכול להיות?
חייבים את זה
לא,
אני אגיד לך, כי אתה מעשן קשה, אתה מגיע לשבת, בשבת, בהתחלה כמובן קשה לך, אבל אחר כך אתה מגיע למצב שאתה לא מרגיש צורך בכלל.
אז למה זה לא נמשך במוצאי שבת?
אבל אתה חוזר לזה.
ככה, כי בשבת אסור, ולכן כבר אתה באופן טבעי לא צריך.
אוקיי,
בסדר. ולכן, בהגדרה הזאת, זה הצדיקות.
לא, זה לא
אותו דבר. כן, לא אחד פה
שובר
דקת הנר.
מה שכן דומה, זה מי שעובר למשל לאכול כשר,
כן.
10:15 על השעון.
אתה עובר שלב שאתה כבר לא יכול בכלל לאכול לא כשר. כן. זה כבר הטבע שלך. ופעם לא היית בטבע כזה.
זה מה שרצית להגיד, שזה עניין של התמדה. כשאדם מתמיד ומתרגל למשהו,
אז זה כבר לא בעיה בשבילו, הוא כבר פתח את הבעיה.
מה?
הוא עושה את זה מתוך זה שהוא חלק מההרגל.
כן. ובכל זאת חז"ל אומרים אל יאמר אדם אפשי אלא מה אעשה, ריבונו של עולם ציווה עליי שלא לעשות. למה? אם אני כבר הצלחתי להגיע למדרגה הרצויה מבחינה זו, כי הצד של החיוב צריך להיות חלק מההווי של אותו אדם בכל מקרה.
אבל לא כך הוא מגדיר פה את הצדיק.
ברור. ברור.
הוא מגדיר את הצדיק, האדם שכבר...
זה נהפך לו לדרך חיים.
כן. אז לכן אני אשלים.
הוא התחיל בכלל.
כן.
אבל עכשיו זה אוטומט.
כן. לכן אני...
זה לא אוטומט.
לכן אני אשלים...
זה לא אוטומט.
שנייה. לכן אני אשלים את התמונה. ויספר מה שהוא סיפר על אבא שלו, הרב דוד אשכנזי
ז"ל. זה נותן איסורים על עצמו, נכון?
שהיה מחמיר, גדול, לא קפה את דתו על אף אחד. ופעם מניטו שאל אותו אם הוא צריך לנהוג כמוהו. אז הרב דוד אשכנזי אמר לו בשום פנים ואופן. ואני אסביר לך למה אני עושה את מה שאני רוצה. אני עושה את מה שאני רוצה כי אני כבר לא חש שום צד של חיוב במצוות כפי שהם בבית שולחן ערוך. ולכן אני כופה על עצמי התנהגויות מסוימות כדי שאני אמשיך לחוש בצד של החיוב. זה בדיוק מה שחז"ל רוצים. הגעת למדרגה של הצדיק.
זה בדיוק מה שמגדיר מה זה הבחירה.
בדיוק. יפה, אז אני ממציא עכשיו, אני ממציא לעצמי את החלופות.
אבל האם זה מותר?
מותר לאדם, כן. בוודאי, לעצמו כן. לעצמו כן. לעצמו בוודאי שכן.
הוא בטח מקפיד על בל תוסיף.
איזה בל תוסיף? מה זה קשור? זה כבר לא במונחים האלה.
כבר בדרגה אחרת.
כן? וכל מי שהכיר את הרב דוד אשכנזי ראה שם התנהגויות שלפעמים שומעים, ריבונו של עולם, אם כך צריך לעשות, אנחנו עבודים.
דוגמה?
הרבה דוגמאות, הרבה דוגמאות. הוא היה מחמיר גדול, גדול מאוד מאוד בכמה דברים. אבל הוא הסביר לו למה.
הוא רוצה להרגיש שהוא עושה מצווה.
לא במובן. הצד של החיוב, משהו מחייב אותי, כן? ואני מרגיש את הדבר הזה, אני חש את זה, זה לא רוצה להגיד נגד הטבע שלי, כן? אבל עדיין אני נלחם כאילו, זה לא טבעי לי, כן? זה חשוב ביותר, כן? צריך לאזן את ה...
גם כל הזמן הסביר לנו, אתם יכולים להחמיר בשבילכם בקשרות וזה, אבל כן. אתם צריכים לאכול עם כולם, כי
ברור,
אין חצי אישה בהיריון כל הזמן, כן, או זה קשר כן. או זה לא קשר, אין באמצע.
כן, לא. טוב, נמשיך בעוד אחרי פסח.
אז בעוד שבועיים בעצם.
בעוד שבועיים פלוס, לא?
לא שבוע הבא, ולא שבוע אחריו.
שלושה שבוע.